אני אמן לכולכי.
פרקים הקודמים, לפי התיאור של התורה, שיהושע היכה את כל הארץ פעם אחת. אז משתמע מזה שזה הלך מהר. אחר כך ראינו פסוק שצת מסייג. ימים רבים עשה יהושע מלחמה את המלאכים האלה, אז משמע שזה היה קצת פחות מהר, מה שנראה. ואחר כך אנחנו נראה שבעצם זה היה אפילו לא הכל. אז מה זה מה שכתוב שהוא כבש את הכל? הוא כבש את הכל באופן פורמלי. אבל עבודת שטח, חודרת וכדומה, יש עוד הרבה. ויהושע זקן, אני קורא כאן פסוק א', בא בימים. ויומר השם אליו, אתה זקנת, באת בימים. והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. כלומר, יהושע היה, אגב, גדול בתורה, לא? כתוב או לא כתוב? לא כתוב. אמרת כתוב, אבל לא כתוב. מה? לא ימיש מתוך האוהל. כן, זה באמת ההוכחה שהוא למד. אז כן, רואים שהוא מנהיג בשביל לכבוש. איפה כתוב שהוא תלמיד חכם? לא כתוב. עכשיו, זאת מסורת באומה. צריך לזכור שהתורה, כשהיא מדברת על יהושע, מדברת עליו בתורת כובש. וזה מדוע? משום שהתורה כבר מונחת כהנחת יסוד. זאת אומרת, ברור, התורה ניתנה על ידי משה. הרי אין מה להוסיף עליה, אין מה לגרוע ממנה. אז מה שנשאר לעשות זה לממש. המימוש תלוי בכיבוש הארץ, ולכן על זה מדברים. כן, נתקל גדול, זה גם ספר הכוזרי, מאמר שלישי, הוא מדבר על זה הרבה, שהתורה היא סלקטיבית. כלומר, התנך בכלל הוא סלקטיבי. הוא מדבר רק על דברים מסוימים, מאורעות מפורסמים, ואיננו נכנס לפרטי הפרטים. למשל, לא מספרים לך בתנך שאנשים לא אכלו בשר בחלב. למרות שכתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב עמו. תודה רבה. יעבדוך עמים. שתחוו לך לאומים.
אמן.
עכשיו, אם כך, אני אומר את זה כי זה דברים שלפעמים שוכחים אותם, צריך להגיד את זה. טוב. והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. זאת הארץ הנשארת. בשביל מה הוא צריך להגיד לו את זה? אבל הוא זקן, הוא כבר לא עושה. שאחרים יעשו. זאת אומרת, זה בשבילנו. זה לא בשבילו, אלא בשבילנו. זאת הארץ הנשארת. כל גלילות הפלישתים וכל הגשורי. עכשיו, גלילות פלישתים אנחנו יודעים מה זה, אבל גשורי אפשר לטעון בכמה אופנים. אפשר לומר שזה אותו הגושן שהוזכר לפני כן, שהוא כנראה אזור בשפלת יהודה, אבל ייתכן שהכוונה גם לגשור שליד הכנרת, כן? שגם אותו ראינו שאין הגשורי והמערכתי שלא נכבשו. מן השיחור אשר על פני מצרים, ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב. איפה זה השיחור? ואדי אל-עריש, נכון? כלומר, נחל אל-עריש הוא כנראה השיחור אשר על פני מצרים. עכשיו, זה מסביר את הביטוי שמופיע בתורה, נחל מצרים. יש נחל מצרים ויש נהר מצרים. נהר מצרים, זה הנילוס. אבל נחל מצרים זה הנחל אל עריש, מה שנקרא בימינו, השיחור אשר על פני מצרים. מה פירוש הביטוי פני? מזרח, כן. כל מקום שכתוב פנים זה מזרח בתנך. אז מצד מזרח למצרים, זה הגיוני, כן, זה נחל מצרים. עכשיו, אבל ההבטחה לאברהם אבינו היא מנהר מצרים, לא מנחל מצרים. אז מה עם כל השטח שבין ואדי אל-עריש לבין הנילוס בצפון חצי האי סיני? אז יש כנראה שתי ארצות. כלומר, יש ארץ ישראל, במובן, מה שנקרא בתורה הארץ הזאת, ויש ארץ הכנעני. ארץ הכנעני הוא קטן יותר, קטנה יותר מהארץ הזאת. זה למדנו כמה פעמים שיש הבחנה בין פרק תתוו בספר בראשית לבין פרק י"ז בספר בראשית. פרק תתוו מדבר על ברית בין הבתרים, ושם מדובר על ארץ רחבה מאוד, רחבת ידיים ביותר, שהיא מנהר מצרים ועד נהר פרת, ויש הארץ שבפרק י' ז' על ברית המילה, ששם מה שזה ארץ הכנעני בלבד, ארץ כנען. וארץ כנען היא מצומצמת יותר, וגבולותיה מתוארים בפרשת נוח. נכון? ויהי גבול הכנעני מצידון, בואכה גררה עד עזה, בואכה אדמה, סדום ועמורה, אדמה וצבועים עד לאשה. אם כן, התיאור של ארץ הכנעני זה אזור יותר קטן, מגיע עד עזה. מה זה עד עזה? עד מחוז עזה. מחוז עזה מגיע עד השיחור אשר על פני מצרים. כלומר, זה כולל מה שנקרא חבל ימית, גוש קטיף, רצועת עזה וכדומה. כל זה קשור. זה מגיע בעצם עד עקרון, כלומר קרוב לראשון לציון. כל זה נקרא גלילות פלישתים. וכל זה, אומר הכתוב כאן, לכנעני תחשב. מה זאת אומרת לכנעני תחשב? זה בכלל ארץ הכנעני המצומצמת, לא בכלל הארץ הזאת הרחבה. כלומר, מה שהכתוב רוצה לומר, שאפילו את זה לא כבשת. למרות שזה קשור, שזה חלק מן הכנעני. נשאלת השאלה, אם זה כנעני, אז איך זה פלישתי? הם השתלשו, הם השתלטו. כן? כלומר, הפלישתים באו מאוחר יותר, כנראה במאה ה-12 לפני הספירה, קצת לפני בועם של בני ישראל, לארץ ישראל הגיעו הפלישתים. בימי יצחק היו פלישתים, אתה אומר. וזאת על סמך מה? אסמך הפרשה שאומרת, סיתמום פלישתים, והם עלו מאפר, נכון? שאלתי אליך, אדוני, מה שם של המלך של פלישתים? אבי מלך, זה שם שמי או פלישתי? שם שמי. איך יכול להיות שמלך פלישתי יש לו שם שמי? זה אפשרות אחת, או שנאמר שהוא באמת לא פלישתי, הוא שמי, נכון? עכשיו, אם אתה שם לב, שר צבאו, איך נקרא? פיחול, נכון? פיחול. פיחול זה שם, לא, זה לא שם כנעני. זה שם מצרי, כן? כלומר, המצרים היו באזור, יש לך שמי באזור, איפה פלישתים ואיפה נעליים? אז זה שהוא נקרא מלך פלישתים, תסביר לי למה. כי האזור הזה נקרא ארץ פלישתים בימי משה. כשהתורה נכתבת, האזור הזה הוא פלישתי. זה כמו שתגיד, ויקנאו אותו פלישתים. מה כמובן יושבי המקום? כמו שאתה אומר, למשל, שהאינדיאנים ישבו באמריקה מקדמת דנה. אני לא מבין. המקום נקרא אמריקה רק מאז המאה ה-16. אז איך אתה אומר שישבו באמריקה? אלא הכוונה, מה שעתיד לעיקרי אמריקה, נכון? בזמן הכתיבה אתה כבר יכול להדבר, היום אתה יכול להגיד שאמריקה משהו באמריקה. כמו שאתה אומר גם שהפניקים היה להם מושבות עד מצרי גיברלטר. גיברלטר זה השם של המצרים האלה מאז הכובש הערבי ג'בל טריק, נכון? לפני כן לא קראו לזה כך, קראו לזה עמודי הרקולס וכל מיני ביטויים כאלה, נכון? אז למה אתה קורא לזה גיברלטר? אלא בגלל שאתה חי בתקופה שאחרי שני המאורעות. ואז אתה קורא לזה כך. אבל הפלישתים הגיעו כנראה בזמן שישראל היו במדבר. כן? זה מה שכתוב, והעבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, ישמידום וישבו תחתם. מי זה הכפתורים היוצאים מכפתור? מה? לא. זה הפלישתים, שהרי כתוב, הלא את ישראל הוצאתי ממצרים, ואת ארם, ואת פלישתים מכפתור, ואת ארם מקיר, נכון? כתוב. זאת אומרת שהפלישתים הם באמת כפתורים. כן? עכשיו, למה הם באו לכאן? כנראה שהם רצו להיפגש עם אומה חדשה אחרת, החורים. החורים והכפתורים יש כנראה קשר ביניהם, אבל הכפתורים כן באו מכפתור במאה ה-12 לפני הספירה. שאלה, איפה זה כפתור? מה? קרטים, נכון. כן, באמת? זה מעניין, לא ידעתי. הדבר... מעניין, לא חשבתי על זה. איך אומרים? אלופילוי. כן, זרים. אלופילוי, כן. יפה, יפה, תודה רבה. אז זה עוד יותר מחזק את מה שאמרנו. אז כנראה, הפלישתים כפלישתים באו מאוחר יותר. אגב, הם ישבו בקריטים, כן? מה שאמרת, כפתור, היא כנראה קריטים, יש אומרים קפדוקיה. כן, בחזל, מזהים דווקא את כפתור עם קפדוקיה. על החוף הדרומי של טורקיה של ימינו. קרוב לטאורוס המנוס. אבל לא משנה, זה ודאי לא האזור הזה. הם מה שנקרא כנראה בכתובות המצריות גויי הים. ברור? אז בשירת הים יש דבר מאוד מעניין. כתוב, אז נבעלו אלופי אדום אלי מואב וחזי מורד, לא, שיחת פניכת, חיל אחז יושבי פלאשת. איפה זה פלאשת? מה? אז אתה אומר שזה אזור אשכנזה. בשירת הים לא כתוב דבר כזה. ייתכן בכלל שהכוונה לאיי הים. אתה אומר, מה קרה להם, לפלישתים, שעזבו את איי הים האגאי ובאו לכאן? מה? אימפריאליסטים. לא, יש לזה סיבה אחרת פשוט. הייתה פלישה של עמים אחרים, האחיים, אבותיהם של היוונים, שסילקו אותם מהאזור. אם תסתכל באיליאדה, מה? כן, ודחקו אותם. האמת היא שחלקם נשארו איתם. משל כתוב, אם תזכלו באיליאדה של הומרוס, אתם תראו שבכיבוש טרויה יש שם האחיים, ויש שם גם פלסגוס, זה נקרא. פלסגוס. אז יש שם אנשים שהם אבותיהם של הפלישתים, שמשתתפים במלחמת טרויה. כן. עכשיו, הפלסגוס האלה, אחר כך, גם כבשו את מצרים, ניסו לכבוש את מצרים, לפי הכתובות שבידינו, הם ניסו לכבוש את מצרים, לא הלך להם, אז הלכו יותר מזרחה. והומרוס, יש תערובת של היסטוריה, של מיתוסים, כל מה שאתה רוצה. טוב, עכשיו, אז למשל, התרבות המיקנית, אם זה אומר לך משהו. מה? במיקנס. כן, התרבות העתיקה, של יוון, לפני שבאו היוונים, היא התרבות המיקנית, הקרטית מיקנית. אז הם רואים שהממצא לפחות החומרי, מנהגי הקבורה והחרסים וכו', הקרמיקה, זה דומה מאוד למה שמוצאים באזורים הפלישתיים. אז כנראה שהפלישתיים זה סוג של יוונים בעצם. כן. עכשיו, הנה, בואו נראה את הדברים בפנים. אז הם השתלטו על הכנעני. לכן, אומר הכתוב, לכנעני תחשב. כלומר, למרות שהפלישתים הם לא כנענים, אתה צריך לדעת שאזור הפלישתים הוא באמת שייך לארץ כנען, שהתורה מצווה אותנו לכבוש. בסדר? במובן יותר עכשיו. אז אני חושב חוזר, מן השחור אשר על פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה. מה זה אגב מילה גבול? לא, גבול פירושו מחוז. כן? גבול זה לאו דווקא הקו שמבדיל בין שני מחוזות, אלא זה המחוז עצמו נקרא. כך, ויביהם אל גבול קודשו. הר זה קנתה ימינו. עד היום, בערבית, הר אומרים ג'אבל. ג'אבל, גבול, הכוונה, מחוז. מחוז שהוא יחידה גיאוגרפית אחת. אז כן, עד גבול עקרון צפון, הכוונה, עד המחוז של עקרון, מצד צפון. לכן גם כתוב, ויהי גבול הכנעני מצידון בואך הגרה עד עזה, גבול הכוונה שטח, לא כמו בעברית מודרנית. כן?
מתי התחילו לצמן
גבולות כאזור מטרי? תמיד זה היה. כלומר, ברגע שלי יש מחוז ולך יש מחוז, אז באופן טבעי יש קו שמפריד בינינו, מה הבעיה? רק שלא הקו נקרא גבול, אלא המחוז נקרא גבול. רק ההתפתחות של השפה העתיקה את המילה גבול מן המחוז אל הקו. זה הכל. לא, 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 אני מסביר לך. זה כמו שיש מילה שמשמשת באופן מסוים, ואחר כך היא משנה משמעות. זה, איך לומר, זה החלקה. למשל, המילה בריא. המילה בריא, פירושה הייתה שמן. שמן. היום בריא זה מי שהוא בסדר מבחינת הבריאות, נכון? עכשיו, מה? דווקא שרזה, כן? נכון, מי שרזה הוא בריא. כן, יש פה, כלומר, זה שינוי משמעות. אז פעם המילה גבול פירושה היה מחוז. לא קשר לקצה או לא קצה. דווקא המרכז נקרא גבול, בסדר? אלא אחר כך, בעברית מודרנית, המילה גבול קיבלה משמעות חדשה. בסדר? מה אתה אומר?
אני רוצה להתייחס לפסוק הראשון, ואני דיברת על זה, הייתי בחוץ. שהקדוש ברוך הוא אומר לישוע, אתה סכנת. לא מגיע?
זה מעניין, אתה שואל ככה. קדוש ברוך הוא אומר ליהושע, אתה זקנת, האם זו לא פגיעה? כן, 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 זהו. זה מעניין מאוד מה שאתה אומר. זה שוב דוגמה לא רק לשינוי של משמעות של השפה, אלא משמעות של שינוי בערכים. בתנך, ובמחזל, להיות זקן זה נחשב למעלה. בימינו, זקן זה דבר שמתביישים בו, ולכן המציאו מילים אחרות, קשיש. כן? אני לא יודע למה זה יותר טוב, כן? אבל כאילו זה בושה להיות זקן. כתוב, כי מלך השם צבאות בציון ונגד זקניו כבוד. כן? אז כך שאתה זקנת, זה מצוין, אין שום בעיה. כן? זה לא פגיעה, להפך. כן. אז מה כתוב כאן? מן השיחור אשר על פני מצרים ואת גבול עקרון צפונה, לכנה אני תחשב, חמשת סרני פלישתים. מה זה? סרן. יפה, אני, פה אתה יודע יוונית, אז אתה יודע הכל. כן, סרן זה דומה למילה טירן, כן? טירן עריץ, או מי שהשלטון בידו. כן? זה הקרבה, אתם רואים? קרבה בין הפלישתית לבין היוונית. סרני פלישתים, העזתי והאשדודי, האשקלוני הגיטי והעקרוני והעבים. מה זה העבים? זה העבים. מאיפה הם ניקוחים העבים האלה? מאיפה הם באים? איפה שמענו על העבים כבר? מה, חומש? אתם לא יודעים? בראשית כתוב עבים? בדברים? תחליט, בדברים או בבראשית? בפרשת דברים כתוב, והעבים, זה אפילו, אני מפלא יותר, כי זה פסוק שהבאתי אותו לפני כמה דקות. והעבים... היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, ישמידום וישבו תחתם. נכון? אז זאת אומרת, העבים, מי הם העבים? הם התושבים הקדומים יותר של ארץ פלישתים, שהושמדו על ידי הכפתורים. רק רגע. ומי הם העבים? הרמב"ן משאר השערה שהיא אגב מסתברת, שזה שרידים של החיבי. חיבי ועבי זה מילים קרובות זו לזו. ומה הם עושים שם, העבים? הרי לכאורה הם הושמדו. אז כנראה שיש הבדל בין הושמדו להושמדו טוטלית. או שהכוונה למחוז העבים. כן, מה זה החצרים עד עזה? כתוב בתרגום מוקלוס, ברפיח עד עזה. כלומר, זה האזור הנקרא גוש קטיף. זה אזור העבים. כן? טוב. איפה זה העקרון? זה צפונה יותר, כתוב. ועד גבול העקרון, צפונה. לכנעני תחשב. נכון? יש חמשת סרני פלישתים, ויש גם העבים.
לא, טוב. נגיתי, העקרוני, הכוונה, העקרון זה אזור מעצור יפני, אזור יפני?
פחות או יותר. כלומר, זה שאלה מה הזיהוי המדויק של עקרון. על זה אפשר להתווכח. אה? קיבוץ רבדים, אתה אומר? שם אמרו שעקרון, עקרון המקראית, אולי, בסדר. אז זיהויים לפעמים מסופקים, למשל תלגת, זה לא ברור שזה שם, יש כל מיני, יש דיונים על זה. טוב, מתימן, כל ארץ הכנעני ומערה, אשר לצידונים עד אפקה עד גבול האמורי. מה זה הסיפור הזה? מה זה מתימן? תימן זה דרום. אז מה אתם אומרים לי? מערה אשר לצידונים. כלומר, אתה מתחיל מצד דרום. עכשיו, כלומר, עושים לו סריקה של מה שעדיין נשאר. אז יש כנראה חלק של הכנעני שנמצא מדרום למערה אשר לצידונים. מה זה המערה אשר לצידונים? זה ראש הנקרא. אין משהו אחר. כן? מערה אשר לצידונים, זה בתור ציון של מקום משמעותי, ברור שזה ראש הנקרה, עד אפקה, עד גבול האמורי, איפה זה אפקה? אף אחד לא יודע איפה זה אפקה, כי יש איזה 10 מקומות שנקראים אפק בתנך. אז כל מקום שאתם לא יודעים מה זה, תגידו, זה תל של אפק. כן, יש הרבה אפקים. כן, עד גבול האמורי, והארץ הגבלי, וכל הלבנון, מזרח השמש, מבעל גד תחת החרמון, עד לבוא חמת. מה זה הגבלי? ביבלוס, היא גבל. כן, בימינו ג'ובייל. איפה זה ג'ובייל? מה? ערב הסעודית? אמרת דובאי, אבל לא אמרתי דובאי, אמרתי ג'ובייל. כן. אתה יודע מה המרחק בין תימן לבין דובאי? אתה יודע מה המרחק בין תימן לבין דובאי? קרוב, כן, אבל הוא אמר ערב הסעודית, כי אתה אמרת שתימן ודובאי זה קרוב אחד לשני. אבל הוא אמר דובאי. כן, כן. לא, לא, זה ממש לא, 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 לא. אבל איפה זה ג'ובייל? לא יודעים? ג'ובייל. כן, גבל, גבלים, ג'ובייל. כן? ביבלוס, כן? מה שם? זה בלבנון, אבל איפה בלבנון?
בינג'בל.
לא, לא בינג'בל. ג'ובייל, זה משהו אחר. זה משהו כמו כמה עשרות קילומטרים מצפון לביירות. כן? זה עיר חשובה מאוד של הפניקים. אז כל האזור הזה נקרא הגבלים. הגבלים הם אלה שאחר כך הביאו את העצים לשלמה בבוא הזמן. הגבלי וכל הלבנון, מזרח השמש. כלומר, מצד, מהים, מזרחה. מבעל גד תחת הר חרמון עד לבוא חמת. איפה זה בעל גד? זה הסברנו כבר בשיעורים הקודמים. איפה זה בעל גד? מה אמרת? לא שמעתי. בעלבק, יפה, יפה, זו בעלבק. בעלבק, זה מצד צפון לבנון במזרח, כן? מה זה הר חרמון לפי זה? הר חרמון זה לא ההר שאנחנו קוראים לו חרמון, אלא הר חרמון זה הרכס הנקרא מול הלבנון. כן, הלבנון בנוי משני רכסים, יש רכס מרכזי ויש רכס מזרחי. הרכס המזרחי שבו עובר הגבול בין מדינת סוריה למדינת לבנון של ימינו, זה נקרא מול הלבנון, וזה נקרא בתורה הר חרמון. כן, זה, כלומר, זה רכס החרמון בעצם, מתחיל מדרום עד רחוק מאוד. האם זה גם אזור מושלג? כן, בחורף זה ממש מושלג. כן. מה אתה אומר? אלפים אסורים. אל תגזים, עד שאתה מגיע לאלפים. החרמון זאת הפסגה הגבוהה ביותר. כלומר, החרמון של ימינו. למרות שהפסגה היותר גבוהה בחרמון שלנו, זה בצד הסורי. כן. עד לבוא חמת. אז איפה זה לבוא חמת?
סבח ימינה.
אה?
סבח ימינה.
חמת גדר.
איזה חמת גדר? אנחנו עכשיו בצפון הלבנון, אתם מגיעים לחמת גדר? אז באמת. יש כמה ערים שם בצפון סוריה, יש אחת שנקראת חמה, שקראת נקראת חומס. כן? אז ויש עיר בשם לוביה, כן? לבו, יש אומרים שזה העיר לבו של חמה. בקיצור, זה אזורים באזור צפון סוריה, וכשאומרים לבוא חמת, הכוונה כל המחוז של לבוא חמת, אז זה כנראה מגיע עד על צפון האורונטס. מה יש באורונטס? האורונטס נשפך ליד העיר שהיום היא אנטקיה, פעם הייתה אנטיוכיה, היא נקראת לבוא חמת. חזל אומרים, חמת זו אנטיוכיה. האם זה באמת בדיוק שם? לא קשה לדעת, אבל היום זה בטורקיה, הסורים כועסים מאוד שזה בטורקיה, טוענים שזה שלהם, זה מחוז אלכסנדרטה המפורסם, כן, הטורקים קוראים לזה איסקנדרון. האורונטס נשפך מתחת להר גבוה שקוראים לו אמנוס. האמנוס הוא כנראה אותו הור ההר הצפוני שמוזכר בפרשת מסעה. כן, תתאו לכם הור ההר. כן, אז הור ההר זה ההר הגבוה הזה שנקרא אמנוס, והוא מוזכר בשיר השירים. איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש אמנה, מראש סיניר וחרמון, ממעונות עריות, מערי נמרים. אז אמנה זה אחד הערים שבלבנון, או שבצון הלבנון, יכול שזה האמנוס הזה. יש בזה ויכוח בין הדעות השונות, יש בערך שש דעות שונות, איפה זה בדיוק האמנוס הזה. הוא נקרא בגמרא בגיטין תורי אמנון. יכול להיות, הור הר זה לאו דווקא הר על גבי הר. זה יכול להיות שזה הר על גבי הר, אבל זאת לא המשמעות היחידה, כי הור זה על שם האל המצרי הורוס, שהיה בדמות ינשוף או משהו מהסוג הזה, או בז, כן, בז, נכון, בז, הורוס. אז זה נקרא הור, הור ההר, יכול להיות. יכול להיות שזה גם בגלל שיש הר על גבי הר. טובנים זה איזה הר מצפון, יש אומרים שזה ג'בל אל-אקרא, יש כל מיני דעות שונות, אבל למה זה מצחיק? זה צריך לדעת לזהות, ארץ ישראל זה קדושה, זה שהמקומות האלה נקראים בשמות ערביים או היווניים, זה לא משנה, זה ארץ ישראל. לא, יש פה איזה בחור שם שצוחק מזה, אז כן, מה? הכל כלול בטורקיה. זאת אומרת שאם שאתה נוסע לקומה בחינם והמלון עליך.
כן, בעצם קום והתעלך בארץ.
כן, מה? השאלה איפה הוא בטורקיה? אגב, זה מעניין, כי תראו, האמנוס, ההר הגבוה הזה שהיום נמצא בטורקיה קרוב לגבול הסורי, הוא גבול טבעי. בין אירופה לאסיה באמת. כלומר, היום שמים את הגבול בין אירופה לאסיה במצר הדרדנלים, בבוספורוס, מה שנקרא. אבל בהיסטוריה אנחנו רואים שהמרחב היווני התפשט משני צדדי הבוספורוס. והביזנטים גם כן. מה שתמיד עצר את הכיבושים של המזרח, את המערב, זה ההר הזה, הר האמנוס. כלומר, זה המשל, הערבים מאות בשנים לא הצליחו לכבוש את האימפריה הביזנטית מהאמנוס ומערבה. לא, 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 אל תבלבל. אז זאת אומרת שיש פה גבול טבעי בין המרחב השמי למרחב היווני. יכול להיות שמאוד הגיוני לומר, אם כן, שזה שם, הגבול הצפוני של ארץ ישראל. במיוחד שזה מקביל, שזה מאוד קרוב להתקרבות היותר גדולה של הפרט אל החוף. כן, התורה אומרת, נהר מצרים עד נהר פרט, איפה בפרט? הפרט יש לו לולאה כזאת שמתקרבת אל החוף, והמקום הקרוב יותר בקו ישר זה מגיע עד האמנוס. אז יש היגיון לומר שזה שם, למרות שיש בזה דעות שונות, כן, לגבי איפה זה תורי אמנון וכו'. טוב, אבל אם זה ככה, זה אומר ש... בתוך ארץ ישראל כלולה מדינת לבנון, וגם רכס ההרים שמלבנון ועד האמנוס, שנקרא היום הרי עלוויה. נכון? הרי עלוויה, אזור שממנו באים העלווים המפורסמים. טוב, אז מה הוא אומר כאן? עד לבוא חמת. כל יושבי ההר מן הלבנון, עד משרפות מים כל צידונים, אנוכי... אורישם מפני בני ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, נכון, לא כבשת את זה, אבל זה יקרה. בבוא הזמן, אני אוריש את זה. מי יכבוש, באמת? דוד. דוד המלך כבש את האזור.
הכל
הוא כבש. כן, כל גבולות ההבטחה, דוד כבש, ומפורש שתועי מלך חמת נכנע לפני דוד. אז תועי מלך חמת זה האזור הצפוני הזה. עד הנילוס, כן, סביר לומר שעד הנילוס, כן, כן, ודאי. מה? מה אתה אומר? רק הפילה לישראל בנחלה כאשר ציוויתיך. כלומר, מה זה הציווי הזה? אף על פי שלא כבשת, אבל כיוון שזה עתיד להיכבש, אתה יכול עכשיו להנחיל אותה לישראל. עכשיו, השאלה לאיזה שבט? הרי השבט הקרוב ביותר לאזור הזה זה אשר ונפתלי ודן. אז מה אתם רוצים להגיד? אז זה יותר גדול מכל ארץ כנען, מכל ארץ ישראל הדרומית, הסיפור הזה. אז מה, בשביל שני שבטים וחצי, זהו, בשביל שלושה שבטים קטנים, כן, אשר נפתלי ודן, ייתנו ארץ כל כך ענקית, לא יכול להיות. זבולון יותר דרומי. אלא מה? זה בעצם רומז לחלוקה עתידית אחרת של הארץ. איפה מתוארת החלוקה העתידית האחרת של הארץ? יחזקאל. כן, בספר יחזקאל יש שם תיאור של ארץ ישראל הענקית, הרחבה מאוד, והיא מחולקת ל-12 שבטים ברצועות ממערב למזרח, כשמסודרות רצועה על גבי רצועה מצפון לדרום. זה לא קרה. אבל זה עתיד לקרות. זה ארץ ישראל האידיאלית, אפשר לומר. כן, ברור. רק הפילה לישראל, למשל, מאוד מעניין שם, בחלוקה של יחזקאל, רואים שארץ יהודה היא שייכת למקדש. ויהודה, דווקא, מחלת יהודה, עוברת לשומרון. אז על פי זה ניתן להבין את הפסוק בזכריה, ונחל השם את יהודה חלקו, על אדמת הקודש. כן, שהקדוש ברוך הוא לוקח לו לנחלה את יהודה חלקו, על אדמת הקודש, ובחר עוד לירושלים, ואז יהודה עובר צפונה. כן, טוב. ואתה חלק את הארץ הזאת בנחלה. מהארץ הזאת, מה שכן כבשת, לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה. זאת אומרת שהחלוקה לתשע המתות וחצי המתה לא תהיה כפי המתוכנן בפרשת מסעי. נכון? למה? כי חסר כל החלק הצפוני בעיקר, וגם את ארץ פלישתים. עמו. ומה נפקא מינה? כי כשמחלקים את הארץ לשבטים, יש חישובים כלכליים. צריך לתת אדמה שתספק את הצרכים הכלכליים של בני השבט, לפי מספרם, לפי הכישרונות שלהם וכו'. וגם לפי טבע האדמה, אם זה טרשים או שזה אזור בקעה וכדומה. אז לכן יש, לוקחים כאילו את מה שיהושע כבש בתור נתון בסיסי שעל פי מחלקים. כן. כן. כלומר, אתה אומר ככה. אתה אומר, כל חלוקת השבטים ולדאוג שזה יקבל קצת הר, קצת בקעה, קצת ים, קצת זה, זה מתאים מאוד לחברה חקלאית שחיה מן האדמה, מיבול האדמה. ואתה שואל, שאלה יפה, האם זה בעצם מעודד אותנו, מכוון אותנו, לשאוף להתחדשותה של חברה חקלאית? כן? זאת השאלה. או שאנחנו היום בחברה הייטקית מאוד, האם בכלל יש משמעות לדבר הזה? תראה, זה ברור שאומה שאין לה שכבה של חקלאים, מגזר חקלאי, היא אומה ללא שורשים. אז חייב להיות. האם יש אידאל להפיכתה של החברה בכללה לכלכלה חקלאית? נראה לי שלא. כלומר, יש איזה מין רומנטיקה של החקלאות ושזה החברה האידיאלית וכו' וכו'. לדעתי אין לזה שום שייכות היום. אמנם, הרב קוק בצעירותו כתב דברים כאלה, מובאים בסוף אין היה כרך בית. אז שם יש כמה פסקאות של הרב קוק שהוא מדבר על האידיאל של חברה חקלאית שחיה באוטרקיה. זאת אומרת, מה? מה? באוטרקיה. האוטרקיה זה לא מקום לגור בו. זה כמו המאה ה-20. המאה ה-20 זה לא מקום לגור בו. גם המעברה לא. כן, אבל לא, האוטרקיה זה שיטה כלכלית. האוטרקיה זה שיטה כלכלית. שפירושה שאתה לא זקוק לאחרים. אתה מגדל כל מה שאתה צריך, אתה מייצר הכל, צורך הכל, ללא מסחר עם החוץ. איפה אפשר לגדל נפט? למה לא? אתה יודע, יש אומרים שכדי לקבוע את הגבולות של ארץ ישראל, צריך לבדוק איפה אין נפט. ואז לפי זה אתה יודע איפה ארץ ישראל. יש אומרים. כן, אבל, אז יש איזה מין, לא, אבל היה מין שיטה כלכלית כזאת, שחשבה שהאוטרקיה זה עדיף על המסחר הבינלאומי וכדומה. וחברה, לפי זה גם שמבחינה ערכית, איננה מזדקקת לתרבות של אומות העולם. אלא את הכל היא מוציאה מתוך עצמה. עכשיו, גם בימינו יש אנשים שמסתמכים על כתבי הרב קוק האלה כדי לומר שיש אידאל כזה. אידיאל ההסתגרות, אידיאל החיים הפשוטים וכדומה. יש רק בעיה אחת, שהרב קוק חזר בו בזה. כפי שהוא כותב במפורש, בספר אורות, עמוד, סמך זין, פסקת את וב, יעיין נשמה כבודו, יראה שזה ממש לא הכיוון. כן? כלומר, שמה הרב מדבר, עד רבה, שכשעם ישראל בכל מילות תוקפו, אז הוא בא במגע עם כל התרבויות, ושואב מהם, ונותן להם, וכו'. זאת אומרת, יש איזה מין מסחר תרבותי, ואז נמד לזה, כנראה גם מניח מסחר כלכלי. נכון. עכשיו, יש גם ויכוח, אתה יודע, בדרך כלל מצאנו בכל המדרשים עידוד של ההתפתחות ההתפתחות הטכנולוגית. למשל, אתה רואה, על המצאת המחרשה במנוח, זה ינחמנו, או למשל, גילוי האש על ידי האדם, שנחשב לדבר גדול, לפי התנחומה, בניגוד למיתוס ופרומטאוס. אתה רואה גם שהרמב"ן, כן, על מילוא את הארץ וכבשוה, מה זה וכבשוה? להוציא את המתכות מן המחצבים. כלומר, רואים שההתפתחות הטכנולוגית נחשבת למעלה. אבל מצאנו כמה חכמים משלנו שהלכו בכיוון הפוך. למשל, רבנו יצחק אברבנאל. רבנו יצחק אברבנאל, כשהוא מסביר את חטא דור הפלגה, מסביר שדור הפלגה חטא דווקא בהתפתחות הציוויליזציה. כלומר, עזבו את הפשטות הראשונית והשתמשו בטכנולוגיה כדי לבנות עולם חדש, וזה החטא. כן, אז יש כיוונים כאלה גם כן, אבל אני אומר, הם מינורים ביהדות. לא אמרתי שהם לא קיימים, אבל לדעתי הם מינורים. כן. גם אתה רואה שמה שיחזקאל מחלק את הארץ, זה מוזר מאוד, זאת ארץ גיאומטרית, הרצועות הן ישרות, והן לא מתחשבות בכלל בתוואי השטח, או אם זה מדבר או זה חקלאי, בכלל לא. זה מגיע כנראה עד רס מוחמד שם. כל חצי האי סיני הופך להיות נחלה של חלק מהשבטים. זה פשוט דבר שהוא מאוד משונה. כן, אז אז קשה להבין בדיוק למה הוא מתכוון, כלומר, במציאות מה זה אומר. אבל רואים שזה לא מתחשב בכלל בחקלאות. בסדר? טוב, בואו נמשיך. ואתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים, וחצי השבט המנשה, עמו, הראובני והגדי, לקחו נחלתם, אשר נתן להם משה בבאר ירדן מזרחה, כאשר נתן להם משה עבד השם. מהרוער אשר על שפת נחל אדנון והעיר אשר בתוך הנחל וכל המישור מדווה עד דיוון וכל הרי סיחון מלך האמורי אשר מלך בחשבון עד גבול בני עמון והגלעד וגבול הגישורי והמערכתי וכל הר החרמון וכל הבשן עד צלחה כל המלכות עוד בבשן אשר מלך בהשטרות ובהדרי הוא נשאר מיתר הרפאים ויקם משה ויורישם ולא הורישו בני ישראל את הגישורי ואת המערכתי וישב גישור מאחת בקרב ישראל עד היום הזה על הגדה המזרחית של הכנרת. רק לשבט הלוי, לא נתן נחלה אשר השם אלוהי ישראל ונחלתו, כשדיברנו. כלומר, כאן עושים סיכום כללי. אתה צריך לתת לתשעת המטות בחצי המטה, ויש עוד חצי מטה מנשה, שהוא רק רמוז בכתוב, אבל הוא כנראה קיים בכל זאת, והראובני והגדי לקחו נחלתם בעבר הירדן, מזרח ה...
כי הם לא הורישו?
מה?
כי הם לא
הורישו, לכן... לא, ודאי שהם הורישו. מה, חצי שבט מנשה? ודאי שהם...
זה הגישורי, אז אם הגישורי זה רמת הגולן.
הגישורי זה לא רמת הגולן.
לפי מי?
לפי המחקרים. המחקרים טוענים שרמת הגולן זה תחום הגישורי. והבל יפצה פיהם. מה אני יכול לעשות? הוא שמח על מחקרים. אבל זה לא נכון. אז זו שאלה אחרת. אבל למה לא תלו שואל אותי איפה זה גישור, אם ככה? חזל אמרו, מה זה גישור? חזל אמרו, גישור זה סוסיטה. יש תל סוסיטה, עד עצם היום הזה, על החוף המזרחי של הכנרת, אז שם באמת לא נכבש, אז מה? כן, לא, זה אזור קטן. כן, אתה הפכת עיר אחת, לכל מרחב הגולן, כל הבשן, לא יעלה על הדעת. כלל וכלל. אנחנו רואים עד רבה, שיש מה שנקרא תחום סוסיטה, שמוזכר בירושלמי, ושם יש כמה עיירות שחייבות בתרומות ומעשרות. אפשר לדבר על זה שאם כבר זה רק דרום הגולן, אזור נפח, אם כבר. אז אל תגזימו אתם. רוצים לתת את הגולן לסורים? מה קרה לכם? כן, מה אתה אומר?
מה היה נשא?
רגע, נתייחס עוד מעט. שנייה, מה אתה אומר? למה שבית המנשה נחצה לשניים? תגיד לי למה. כן, אז זהו. מה?
תימני.
באמת, באמת. כן. לא, אז זהו. זה קשור באמת לשאלה מדוע הם יחצו לשניים. הרי כתוב בפרשת מסעי, שבאים בנגד ובני ראובן, ואומרים למשה, אנחנו מעוניינים לנחול בעבר הירדן המזרחי. משה בהתחלה לא מסכים, הקדוש ברוך הוא אומר להם, זה בסדר, רק תעשה איתם תנאים, הם עמדו בתנאים. הראובני והגדים מקבלים בעבר הירדן המזרחי. ואז פתאום משה נותן לראובני ולגדים ולחצי שבט המנשה את עבר הירדן המזרחי. מה קרה? כן, מה, בזכות מה בדיוק? כן, מה פתאום חצי שבט מנשה פתאום מקבל את כל האזור שם הענק של, של צפון עבר הירדן המזרחי? מה? כן, אבל פתאום שהם יקבלו, מה, מישהו, הם עשו משהו בשביל זה? אז לפי מה שלמדנו, כשלמדנו את ספר במדבר, הוכחנו, ועל סמך דברי הימים גם, שהאזור הזה נכבש על ידי מנשה בימי יוסף. כשיוסף היה סגן מלך מצרים, בניו היו נסיכים, והם כבשו את האזור הזה. יאיר בן מנשה זה מהתקופה הזאת, מחיר בן מנשה זה מהתקופה הזאת. גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. זאת אומרת שמדובר על התקופה הקדומה. אחר כך זה הלך לאיבוד, הערמים כבשו בזמן השיעבוד במצרים וכו'. אבל זאת הייתה נחלתם הקדמונית. לכן זה הגיע להם בתור, לא בתור חלוקת השבטים, אלא בתור נחלתם. לקחו נחלתם. ולכן זה מובן מאליו. לכן זה לא משה בעצם נותן להם, זה גם לא יהושע שנותן להם, זה בעצם זכותם הטבעית. לכן זה לא מוזכר. מובן? טוב. בני מנשה שמגיעים היום מהודו. כן, מה אתה שואל? האם יש להם מקור? תראה, הרב אליהו אביחי חקר את הנושא. והוא הגיע למסקנה שאכן כן. עכשיו, האם זה קביל מבחינה מדעית ועוד יותר מבחינה הלכתית? על זה כל אחד ידון. הרב הראשי לישראל, הרב שלמה אמר, נתן להם מעמד ביניים כזה. של מי שזכאי לחוק השבות, אף על פי שחייב בגיור. זה מין מעמד חדש ביהדות, לא שמענו על זה. כן? אבל ככה הוא קבע. כן. אתה אומר, להושיב חצי מהם בירדן. זה אם אתה מניח שהחלוקה לשבטים שנהגה בימי יהושע, היא תקפה גם היום. נכון? זה באמת שאלה. אני צריך נביא כנראה להכריע בדבר הזה. יש גם שאלה לגבי כהנים ולוויים, האם כהן ולוי רשאים לקנות אדמה פה בארץ הזאת? זה שאלה? לא? מה אתה אומר? זה לא כך פשוט. אני יודע שהרב קוק החמיר על עצמו בזה. הישיבת מרכז הרב הישנה במאה שערים, אז הבעלות על המקום ניתנה לכל מיני אנשים, ביניהם הבן של הרב קוק, הרב ציודה, אבל הוא עצמו לא חתום. וזה כנראה שהוא היה מחמיר על עצמו בתור כהן שלא לקנות. האם יש איסור לכהן לקנות אדמה? לא. אבל אולי לנחול אדמה אסור, זאת אומרת לנחול לנצח. ולכאורה הקניין היום בארץ מקנה לנצח. אבל זה, יש פה איזה בעיה. אבל זה רק חומרה. לרב קוק היו כל מיני חומרות אישיות שהוא לא חייב אותם לכולם.
אבל זה פתרו את הבעיה של החכירה.
שמה? כן, היום החכירה היא ל-99 שנים, משהו כזה, כן. כתוב בתורה, גר יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדום יעינו אותם 400 שנה. ודור רביעי ישובו הנה. כלומר, יש תנאי, כדי לרשת את הארץ, צריך להיות גר, ולעבור שעבוד. עכשיו, בני ישראל היו גם גירים וגם עבדים, קבלים את הארץ. שבט לוי, הוא אומנם היה גר, אבל לא השתעבד. המסקנה, הוא נכנס, אבל לא נוחל. ומשה, גם גר לא היה, לכן גם לא נכנס. מובן? כל אחד לפי משהו משלם. הלוויים החליטו, כלומר, לא יודע, ההיסטוריה החליטה בשבילם שהם יהיו אנשי הרוח המנותקים מן המציאות, ולכן הם לא רשאים גם ליטול חלק בארץ. לכן גם לא לוחמים, כדי לקחת את הארץ הזאת. בסדר? זה מה שכתוב כאן, נכון? שרק לשבט הלוי לא נתן נחלה, אשר השם, אישי השם אלוהי ישראל הוא נחלתו, כאשר דיבר לו. האם אסור להם להתגייס? לא מצאנו איסור. למה שיהיה אסור להם להתגייס? כשמדובר על ירושת ארצם, כן, פה מדובר, יש כל אחד כובש את המקום שלו. כן, שבט דן כובש את הנחלה שלו, שבט אשר את הנחלה שלו. כן. פה זה לא שייך, בימינו זה משהו אחר. טוב, עכשיו יש לנו כאן תיאור מעניין של חלוקת הארץ. יש כמה פרקים של חלוקת הארץ, זה שיעור בגיאוגרפיה. כנראה שאת התנ"ך זה מעניין, הגיאוגרפיה. בסדר? יש גם שאלה, האם השמיים זה מעניין אותנו גם? זה גם מעניין, נכון? איפה זה כתוב? כתוב שיאמרו רק עם חכם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. מה זה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? זה חישוב תקופות ומזלות. בעברית של ימינו איך קוראים לזה? אסטרונומיה. כן? כלומר, לימוד האסטרונומיה זו חוכמת ישראל, שהיא חוכמה ובינה של עיני העמים. בסדר? יש שאלה ששאלו חכמי צור את הרמב״ם. איפה כתוב שצריך לעסוק באסטרונומיה? ומה יצא לנו מזה? ככה שאלה. מה יצא לנו מזה? אז הרמב״ם אמר, מה שכתוב, זה כתוב בגמרא, שכל מי שבידו לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר, ואל פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. זה חמור מאוד. הקדוש הוא ברא את זה, אתה לא רוצה לראות את זה? ומה יצא לנו מזה? על זה יצא שעל ידי כך תדע את השם, שהרי רבי מאיר אומר בברייתא, הסתכל במעשיו שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. לא, אז כתוב שם על הכוכבים, זה נאמר על הכוכבים. גן החיות זה גם, אבל זה לא הברייתא. הברייתא מדברת על הכוכבים, בסדר? בשביל זה המצאנו את ה-GPS. יצאנו מזה. יצא לנו מזה GPS. נכון. נכון, מה? כל העולם כולו. יש מזה, כן. גוגל ארת. כן, בסדר. כן, בסדר. עכשיו, אם כן, אז פה אנחנו נלמד גיאוגרפיה. כן, כנראה שיש יחס בין הגיאוגרפיה של ארץ ישראל לבין הקודש. יש גיאוגרפיה של קודש, ואז נצטרך תוך כדי הלימוד להבין למה כל נחלה היא נמצאת איפה שהיא נמצאת, ומה זה אומר. כן? ויתן משה למטה בני ראובן למשפחותם, ויהי להם הגבול מהרוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל וכל המישור עד מדווה, חשבון, מה? על מדווה, סליחה, כן? על זה הכוונה ליד מדווה. חשבון וכל עריה אשר במישור, דיוון ובמות בעל, ובית בעל מאון, ויהצה, וקדמות ומפעת, וקריאתיים וסיבמה, וצרת השחר בהר העמק, בהר העמק, ובית פיעור, ואשדות הפסגה ובית הישימות, וכל עריה המישור, וכל ממלכות סיחון, מלך האמורי אשר מלך בחשבון, אשר יקה משה אותו ואת נשיא מדיין, את אבי ואת רקם, ואת צור, ואת חור, ואת רבע, נסיכי סיחון, יושבי הארץ. פה מתגלה בפסוק הזה דבר שלא ידענו אותו משום מקום אחר. והוא שחמשת מלכי מדיין שהוקו בנשיאי מדיין, או מלכי מדיין שהוקו במלחמה האחרונה של משה, היו נסיכי סיחון והם ישבו בממלכת סיחון. אבל ארץ מדיין זה לא שם? איפה זה ממלכת מדיין? ליד מצרים? איפה מצרים? זה בערב, נכון? זה מקום הרבה יותר רחוק. כן, מדרום להרי אילת בכלל. אז מה פתאום יש המדיינים האלה שם? כנראה שהייתה מושבה מדיינית באזור. הרי אנחנו רואים במעשה בעל פעור שיש בנות מדיין. יש בנות מואב שמזנות את העם, אבל יחד עם זה, ויקרב אליך ואת המדיינית. אז משמע שהיו מדיינים גם באזור, נכון? המדיינים האלה, זה לא ארצם בדיוק, אלא כנראה שהם היו נוודים. הם היו נסיכי סיחון. נכון? זאת אומרת שכאשר ישראל כבשו את סיחון, הם בעצם הגיעו לעצמאות. אז הם שוחררו על ידי בני ישראל. ולכן החומרה של מעשיהם יותר גדולה. שבמקום להודות לישראל על מה שהם עשו, הם יזנו את בני ישראל. בסדר? זה מה שנקרא נסיכי סיחון יושבי הארץ. ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בני ישראל בחרב אל חלליהם, והיה גבול בני ראובן, הירדן הוא גבול, זאת נחלת בני ראובן למשפחותם, מערים וחצריהם. טוב, אז צריך להבין, מה היה קורה אם ראובן לא היה יושב שם? כן, אגב, שימו לב שמנו אותו ראשון, בגלל שהוא הבכור. נכון? אז בתור בכור, הוא לוקח את הנחלה הראשונה, אבל למה זה כזה חשוב שהם ינחלו שם? מעניין, אם... מה?
חיץ.
חיץ, יפה. אבל עד רבה, במקום חיץ, זה חיבור. כלומר, אם ראובן לא היו יושבים שם, כל האזור שבין כנען לבין מואב, היה נשאר בלתי מיושב. טוב, אז אולי זה היה מזמין פלישות של אחרים. אבל כל פנים, מה שזה היה יוצר, זה היה יוצר נתק תרבותי בין ישראל לעמים. ודווקא על ידי גד וראובן יש קשר בין ישראל לעמים, כי בני גד ובני ראובן מחוברים למואב ולאמון. לממלכות הקטנות האלה, ואז זה יוצא, מוציא את עם ישראל מהבידוד. זאת המשמעות של בני גד ובני ראובן, שיש להם שאיפה אוניברסלית.
אולי לכם אסור לקבל גרים ממואב ואמון.
יש יותר, מותר לקבל גרים מאמון ומואב. אסור להתחתן איתם, מותר להתחתן, אבל מותר לגייר אותם, אין בעיה. כן, שמה, דווקא בגלל הקרבה, אז יש שם חיץ. עכשיו, גד, ראובן, ראשי תיבות, גר. הגר זה אותה חוליית קישור בין הזהות ישראל לבין הזהות גויים. זה משהו באמצע כזה. אז יש גם גרים בשבטים, שהם באים להוסיף השלמה לזהות הישראלית. יש פה כמה... טוב, שלום הרב, אני קצת מבולבל. מה ההבדל בין הפלישתים לפלסטינים או בין פלשת לפלסטין? תודה. זה פשוט שני דברים שונים לחלוטין. הפלישתים זה עם קדום שפלש לארץ, אל דרום הארץ במקדם, ואיתם נלחמנו בתקופת השופטים. ופלשת זאת הארץ של הפלישתים, יכול להיות שזה ארץ פלישתים, יכול להיות שזה הארץ שמשם הם באו. פלסטין זה כינוי מאוחר שנתנו לארץ בתקופה ההלניסטית על שם הפלישתים. פלסטינים הם יושבי הארץ הערבים של היום שמייחסים את עצמם אל הארץ הזאת, חיפשו את השם של המקום. אז מה שאמרו פלסטין, אז אמרו זה שלנו. שלום, הפרטים הגיאוגרפיים והאתנולוגיים הרבים המופיעים בתנך. א', האם השם באמת מצפה שנחקור מי הם הכפתורים וכדומה? 2, והתורה כגילוי רצון השם, מהו רצון השם הנצרי בידיעות הללו שגם עליהם אנחנו מסופקים? כנראה שהשם כן מצפה, ומה הערך, מה שאנחנו יודעים, יודעים, מה שלא יודעים, לא יודעים. שלום הרב, לאן, למה, נעלם חצי שבט המנשה פסוק ח' תודה, דיברנו על זה. מכילה הרב, השיעור מעניין מאוד, אך איני מצליח להבין מה תכליתו. אנו רוצים ללמוד תורה או גיאוגרפיה? בפתרון, איזה עניין מהותי מועיל לנו המידע הזה? תודה רבה וישר כוח. תשובה, אנחנו לא קובעים מהי התורה. אם התורה מלמדת גיאוגרפיה, כנראה שזה תורה. שלום הרב, ההסבר שנתן הרב לעניין נחלת שבט מנשה אינו מסביר את עניין חלוקת השבט לשניים. והשאלה עומדת תודה. בגלל שהחלק השני זה אותו חלק של שבט מנשה שרצה לרשת בארץ כנען. זה בנות צלופחד בין היתר, שאוהבות ארץ ישראל היו וכדומה. כלומר, למה שיגרה חלקם של בני מנשה רק בגלל שיש להם משהו בחוץ על הארץ? זהו, שלום.